חזרנו מפרסומות. משפחות רבות בישראל, רבים ממאזינינו, מתגוררים במרכז הארץ, בבנייני דירות. אבל יש משפחות רבות בישראל שמתגוררות ביישובים ובמושבים חקלאים ומחזיקות בנחלות, משקים חקלאים כאלה ואחרים, שמהווים עבורם מקור מחיה ומשלח יד. נמצא איתנו על הקו שלומי, תושב מושב במרכז הארץ. שלום שלומי.
שלום וברכה.
אז כתושב במושב חקלאי שמחזיק בנחלה, ספר לנו על הסוגיה הזו שכל כך מטרידה אותך, והאמת, ממה שהתכוננתי ככה לפני התוכנית, אני מבין שיש כאן גלגולי, כל מערכת במדינה מעבירה את זה למערכת האחרת, כל אחד מנסה להיפטר מהבעיה הזו.
נכון. היום כבר לפי החוק, בהתחלה שזה היה מושב חקלאי, היום כבר אפשר גם כן אם מושב לא רוצה לעבוד בחקלאות, אז הוא עושה איזה מושב שיתופי. זה אומר שזה כל החקלאות היא מושבתת, רק מי שרוצה, אבל את השאר הנחלות ששייך לכל בעלי המשק, אלו המייסדים של המושב, הם בונים כל מיני בניינים של תחנות דלק, או כל מיני מחקלים למיניהם, כל מיני פעלים למיניהם, כן? ואז הולך לקופה, ואז הם מתחלקים בזה. כן. בדרך כלל זה במושבים במרכז, זה פחות יש חקלאות, אז הם עושים את זה. זה גם כן במושב שאני נמצא גם כן.
יפה, אז במקרה שלכם, אם אדם רוצה להעביר לילדיו את הנכסים שלו, לפי מה שאני מבין, זה לא עובד כמו דירה רגילה, או כל נכס רגיל שרשום בטאבו, נכון?
נכון. אז אני פשט את זה יותר שיבינו, אדם אחרי 120 שנה שקנה דירה בעיר, ואחרי 120 שנה, אז כל אוטומטית זה עובר לכל הילדים. כל הילדים שלהם רשות פה בבית הזה, ואף אחד מהילדים לא יכול לעשות איזה משהו בלי החתימה של השני. כל אחד יש לו תפיסה פה בבית.
כן.
אבל במושב זה לא כך. והם קיבלו את זה מהסוכנות,
כלומר, הנחלה, קיבלתם אותה, או ראשוני המתיישבים במושבים, קיבלו אותה מהסוכנות, על שמך לצורך העניין, יש נחלה בגודל...
על שם האבא,
על שם האבא, ואז באים הילדים, וצריכים לרשת את האבא.
עכשיו זה הולך ככה, האבא מקבל את זה, אחרי 120 שנה של האבא, אז האישה מקבלת, האימא, הכל עובר אליה, החקלאי, חלקות א' וחלקות ב', זה נכבד, זה חקלאות, ועכשיו יש עוד דבר שהיה, הם רצו לפתח קצת המושב, עכשיו הם קצת, בשנות ה-90, הם הפשירו קרקעות לבן ממשיך, נקרא.
Okay.
הבן הממשיך אחרי ההורים.
כלומר, מי שאמור להמשיך את החקלאות אחרי הוריו.
החקלאות, כן, הם קיבלו במקום אחר עוד 2 דונם, והם שם בנו, חלק שלא הצליחו. ואז הבן הממשיך הוא אוטומטית, זה לא חלק נפרד מהמשק, הוא חלק מהמשק.
הוא כאילו חבר במשק, במושב.
הוא במקום האבא, נגיד, יש לו חלק, הוא מספר 45, הבן ממשיך 45.
הבנתי. ומה עם יתר הילדים?
כל המשק, מה עם יתר הילדים? היתר הילדים, הם לא מקבלים כלום.
כלום.
למה? כי צריך להיות רק אחד. אמא, אני לא יודע, אז הם לא מקבלים, ואם יש כמה ילדים, אז...
וזה מעורר הרבה דיונים
משפט. רואים את כל, כן, וזה עיניים קלות, שהם לא מקבלים כלום, לא שום דבר. עכשיו, כמו שהסברתי, שהמושב, הוא הפך ממושב חקלאי למושב שיתופי, והם בנו כל מיני עסקים, יש מניות, מניות מכניסים כל חודש.
כן.
הם מקבלים 10,000, וזה מסתבר, הכל מקבל רק אחד, השני אומר לו, מה זה שלי?
כן. ניתן להבין את ההיגיון בסוגיית הבן הממשיך, שרוצים להמשיך רצף של חקלאות, מצד שני, בסוף יש עוד ילדים נוספים, והם לגמרי מנושלים מהירושה, וזה... קצת עזוי ולא נתפס.
לא, עזוי ולא נתפס. אז עשו דבר כזה שאפשר שההורים ירשמו, אם נגיד הבן ממשיך, או שזה או שההורים החליטו לתת לא לשלומי, לתת את זה ליצחק או לדוד, אז יכולים לשום מתנה מחיים. המתנה מחיים זה עושה כאילו שהעוקפים מקמין עוקפים את החוק, כי אם האבא לא רשם את זה לבן ממשיך אחר. נגיד כך שלא רשמו. אם בעיר לא רשמו את הבית לאחד מהילדים, אוטומט מתחלק לכולם. כן? מדין ירושה.
כאילו אין ממשיך. זה דין תורה.
כן. אז גם כן לא לפי דין תורה, גם לפי החוק, אם אין פה מישהו בבעיר, אני מתכוון בעיר.
אוקיי.
זה מתחלק, מתחלק לכולם. אם אבא לא רשם לצבא, אם אבא לא רשם צבא, זה מתחלק לכולם.
שווה בשווה.
אבל בשווה בשווה, אבל במושב, אם אבא לא רשם צבא.
אז זה הולך לבן ממשיך.
מי זה הבן ממשיך? זה אחד רשום עליו.
הבנתי. אם לא קבעו אף אחד, אז העסק תלוי ועומד.
העסק תלוי ועומד, כי מה שהבנתי שזה חוזר למדינה, ואם אתה רוצה לקחת את זה, אז אתה צריך לשלם מאות אלפים, אולי מיליונים, משהו קיצר להעביר את זה לך, אני לא יודע בדיוק את הפרט הזה. אז כפי מה שהפחידו אותנו ואמרו לנו, אם אתם לא תרשמו, המדינה לא קחת את זה. אז מה עושים? אז עושים מתנה מחיים. מתנה מחיים ולהרמיתה. כאילו שמתנה מחיים, שזה הוא יהיה בן ממשיך, אני נותן לו מתנה את הכל, ואז ממנה זה עובר אליו.
אוקיי.
עכשיו, מי הזוכה שיקבל מתנה מחיים? זהו, זה שרים, אם יש כמה ילדים, אז כל אחד מושך לפה, זה מושך לשם, זה גורם לבעיות מאוד מאוד קשות.
כן, זה בטח סיפורים, מפרנס כן. את האורחי דין, את בתי המשפט, את השמיים, בלגן שלם בטח זה יוצר פה. נמצא איתנו כן. כאן על הקו, שמיים מומחה.
רגע אחד.
אוקיי, בבקשה.
עוד דבר, כל הכספים, כל עוד שאין מישהו שיהיה בעל משק, אז כל מי שאין לו בעל משק, אז כל הכספים, שמצטברים מהמניות ומהחקלאות, השותפים, הכל, אף אחד לא נוגע בזה, זה נשאר בקופה, והם לא מקבלים את זה, אף אחד לא נהנה מזה.
וזה יכול להיות תקוע כמו פיל לבן.
כן. עכשיו, אלו שבעבר שקיבלו את החלקות בית, זה לא היה כל המניות האלו. לא היה שום דבר.
כן.
היה סתם כאילו רק בית וזהו, את החקלאות הקטנה הזו וזהו. אז אנשים רשמו את זה. בחלת שהתעורר כבר להיות מושב שיתופי, וקיבלו מניות, וקיבלו הרבה כספים. רק הבן שקיבל את החלקות בית, הוא קיבל את הכל. האם שלא מוטוב תבין, משהו קצת. זה שלי הכל.
זה מקומם. אז נמצא איתנו על הקו, שמאי מומחה, בוא נדבר איתו, ואחרי זה נשמע את ההמשך. יניב רפאל, שלום לך.
אהלן, שלום לכם.
אז כשמאי מומחה בתחום, בעצם במקרקעין, ספר לנו כיצד פועלת רשות מקרקעי ישראל בנושא, איך אפשר לסדר את עניין הרישום הזה של החלקות.
תראה, במקרה של נחלות, זה סיפור קצת שונה. איפה אתם נמצאים? באיזה נחלה? איפה המושב?
מושב המרכז. אבל יש לי גם כן סיפורים, גם בדרום, וגם בסביבות ירושלים.
אני אדבר בכלליות על החלק היותר הכספים, פחות השמאים. המשפטי זה יותר עורך דין, אבל אני אגיד לך בגדול. בגדול אין מה לעשות. נחלה כמה שתחלק בתוך המשפחה, זה רק יגרום ליותר סיבוכים. נחלה צריכה ללכת לבן אדם אחד במשפחה, לא יעזור כלום.
בסוף יש כמה ילדים, אתה לא יכול לנשל כמה...
לא תמיד גם בן אדם יכול לקנות את זה, זה גם הרבה כסף. אבל בסוף, הדבר הכי זול והעצה הכי טובה זה לפצל, זה לשלם את ה-33% ואז אתה מפצל ללא תשלום למינהל. וזה הדרך היחידה הכי טובה לחלק את הנחלה לכמה חלקים. יש אפשרות אחרת, כן. לשלם 91% לכל מגרש מתפצל, אבל אז זה עולה לך הרבה יותר, ואם יש חריגות במגרש שבניתם כבר וחלק גרים שם, אז זה צריך לשלם את הדמי עיוות, קודם כל לשלם למינהל את הדמי שימוש האלה, 7 שנים אחורה, ורק אחר כך המינהל ייתן לכם לעשות צעד הבא.
אז לדבריך, אין כל כך הרבה מה לעשות.
זה הסיפור, זה הרבה, הרבה, הרבה.
גם על השומה של המינהל אפשר להרער עליה, אנחנו השמאים, המשרד שלי מתמחה בזה במושבים, אנחנו מערערים על השמאויות של, של המינהל כל שני וחמישי.
ואז בעצם אתם מורידים את הערך של הקרקע?
אנחנו משתדלים להוריד את ערך הקרקע, ואז התשלום שלו יוצא.
הוא נמוך יותר. ועדיין זה סכומי עתק, זה לא, לא מדובר פה ב...
נכון.
סכומי עתק, כן.
נכון.
אבל זה, עכשיו אם עכשיו...
גם שהוא מפצה את האחים, הוא מפצה אותם מהנטו, לא מהברוטו. אם הנחלה שווה 10 מיליון, אז הם בסוף מחלקים את ה5 מיליון. ולכן זה לא בדיוק לתת מיליונים לכל אחד, זה ממש לא. דווקא להפך.
כן.
כל אחד מקבל פרוטה וחצי, כי אם אתה מוריד את המיסים מהשווי, ואתה מקלם את המיסים למינהל ומאבן, אז בסוף לא נשאר לאף אחד כלום.
וגם זה נשמע קצת התעסקות חלטורה, להוריד את המחיר של הקרקע, לעשות, זה קומבינה.
תשמע, המינהל ממצא את הקרקע כמה שהוא חושב הכי גבוה, הוא מכניס שם את הפוטנציאל, שאנחנו, פוטנציאל עתידי ודברים אחרים שאנחנו, אני פחות מסכים איתם כשמאי, ואנחנו הולכים אחר כך מתווכחים אצל שמיים אחרי, זה הליך מסודר דווקא, זה פעם זה היה פחות מסודר, היום זה יותר מסודר.
אז אני אגב אתן לכם את... היה... אוקיי, תמשיך.
אני, רגע, אני אמרתי את זה גם כן אמת באיזה חלקה שהייתה לי שמה, את כל השמאות ואת כל הזה ואת הכל, יצא לי על 500 מטר, יצא לי לעשר שנים, יותר מעשר שנים, הגעתי הכל כמעט 400 אלף שקל, לפני שאני שם את הבלוק הראשון.
אוקיי, אנחנו נצרף לשיחה
עכשיו,
שלנו.
גם כן אתה אומר, רגע, אתה אומר, השמאי אומר 5 מיליון, זה לא הרבה, זה מתחלק. אבל אם רק ליצחק יקבל, הוא בעל המשק, יחלק 5 מיליון לכל הילדים, מה איפה שלו 5 מיליון, תגיד? תבין, הוא צריך להיעלם. וזה פה, תוקע את כל העסק. מה איפה שלי שלם? אתם לא רוצים, לא צריך, אני נשאיר לו לוקם, ומשאיר לי זה אצלי הכל לבד. זהו, זה לא חייב, הוא לא חייב לתת, כאילו. לפי המנהל, לפי מה שרשו במנהל, אין איזה עוגן בחוק שאומר לבעל המשק שיכול יפצה את הילדים שלו, את האחים שלו, סליחה. אין איזה עוגן דבר כזה. תשמע, אם אתה לא מפצה אותם, אנחנו ניקח לך את הבית. אין דבר כזה. זהו, אחרי שזה רשום על שמו, זהו, כמו, איך אומרים בזה, קצת מילה לא נעימה, תקפוץ לי. זהו, אח שלי, עכשיו הוא בנה בחלקות בית. אין לי לחסות פרפרציה, אין לי מה תעשו.
הוא בנה בחלקות בית, אף אחד לא יאשר לו את זה אף פעם.
אף פעם לא יאשר לו אף פעם. עכשיו, אם יש חובות, קרה לו ויש לו חובות, הכל הולך על בעל המשק.
לא, בעל המשק יכול לפנות אותו.
או, אז הולך לצונת אח, ויש לו שם אותו בית, סיפור.
נכון.
זה מחלוקות, וזה מריבות, וזה...
אני מסכים
איתך. זה פה הבעיה, שאין פה איזה עוגן של המדינה, כמו בעיר, שיכולה לחלק לכל האחים.
לא, להפך.
הוא יכול לעשות את זה מה שהוא רוצה. אתה רוצה לחלק, אין בעיה, תוותר לי, או... אתה רוצה, תתן לי ככה, זה מה
שמוסים. אנחנו צריכים לסיים את השיחה ולעבור לאורך הדין, אתם תישארו איתנו על הקו, אני רק אשתף אתכם בהתנהלות של המדינה בנושא. פנינו למשרד המשפטים, לרשות לרישום והסדר סוגיות מקרקעין, הם כתבו לנו כך, סוגיית בן ממשיך נמצאת תחת הסמכות של רשות מקרקעי ישראל, פנינו לרשות מקרקעי ישראל, והם כתבו לנו, אנחנו לא עוסקים בסוגיה. זה המצב. אנחנו עוברים עכשיו לעורך דין נתנאל האופר, שלום לך ידידי.
שלום וברכה.
אז שמעת את הדיון שהיה לנו על הסוגיה של הנחלות וחלוקת הקרקעות בין היורשים. מה אפשר לעשות בתיקים כאלה ובהתנהלות הזו?
אז תראה, האמת היא שצריך לדעת, הרי בכל פעם שאנחנו באים לדון בהקשר של יורשים בתיקי מקרקעין, אנחנו בעצם חוזרים אחורה למצב שהיה לפני הירושה. הרי ברור לכל שאי אפשר לירש דבר שלא היה שייך למוריש. אז בעצם השאלה היא, מה הזכות של המורישים בנוגע לבן ממשיך? פה אנחנו נכנסים למחלוקת האם בן ממשיך היא זכות קניינית. לא כל כך ברור שבן ממשיך היא זכות קניינית. אם למשל נתייחס לכך שבן ממשיך לפי חוק הירושה, או לפי תקנות שתוקנו עם השנים, אם זו איזושהי זכות, נקרא לה... חוזית, מנהלתית, איזושהי זכות שרשום מקרקעי ישראל מאפשרת להורה
להעביר
את הנחלה שלו לבן, אז בעצם זה רק איזושהי אפשרות חוקית ולא מעבר. אין לך זכות קניינית להוריש אותה, ויכול להיות שאם לא התנהלת נכון, לצערו של המורי, שאני אומר, בחייך, העברה לא תהיה כמו שצריך, והתקיקו לשירותיו של בית המשפט.
כלומר, שלומי עלה לארץ או אביו, וקיבלו קרקע מהסוכנות, יכול להיות שזה פשוט לא קשור אליהם, בעצם, לדבריך.
הם קיבלו את הקרקע מהסוכנות, צריך לראות איך הם קיבלו אותה, האם זה רק מבחינת רשות לפתח את הקרקע, מבחינה חקלאית, ברוב המושבים, בדרך כלל זה התחיל ככה, ואז עבר לזכות קניינית. אבל כן הייתי בודק לפני כן, מה היו התנאים מבחינת בן ממשיך, האם רשום מקרקעי ישראל הותקנה שיש רק בן אחד או כמה.
זהו, אפשר לעשות כמה כלל. לדברי שלומי, אי אפשר, זהו, רק אחד.
אי אפשר, רק נכון. אחד, לכבוד העורך דין, זה יהיה רק אחד. רק אחד צריך להעביר, נכון. ואמרו לנו, אם אתה לא יעבירו, לא יהיה מישהו שרשום. במנהל על שם אחד, אז כאילו אתם מפסידים את זה, הם רוצים לקחת, ייקחו לכם את זה, ככה אמרו לנו, כן, אז לכן כולם נכנסו ללחץ, אז מנסים להעביר את זה לאחד מהילדים, לפני כן עושים מתנה מחיים, כדי לא יהיה, אם אין איזה בן ממשיך אחד, אז נותנים את זה מתנה מחיים.
אז אומר לנו עורך דין לאופר, שאפשר למנות אולי יותר משני בנים. ממשיכים.
אז מבחינת בן ממשיך אפשר רק בן אחד. לא, לא, הוא צודק, אדון. מבחינת בן ממשיך באמת אפשר רק בן אחד. אני אומר...
חוק הירושות לא חל על נחלות. אני רוצה להעיר את
ההערה
הזאת.
זה יניב רפאל.
הרי בגלל זה הוא לא חל. היות זה יזדקקו
לתהליך. זה מה שאני שואל, וזה גורם מלחמה. אני יודע שאנשים אחים באחים ונלחמו בעורכי דיני ונפטרו. אני, יש לי גם כן, אני, יש לי סרטון, אתה תראה בית שפשוט שברו אותו בגלל המלחמות שלהם, שאתה לא תיכנס ואני לא אכנס ולא יהיה כלום. ככה בית חובה, אני יכול להביא סרטון לזה, אבל אני...
אז עורך דין לאופר, מה אנחנו יכולים לעשות?
אני יכול להגיד לכם יתרה מזאת, בתי המשפט בשנים האחרונות עסקו לא מעט בביטול של בן ממשיך, שתבינו עד כמה זה מורכב. הגיעו אחים שטענו שההוראה שפלוני יהיה בן ממשיך, לפעמים בצורה חמורה ניתנה בכלל לא כדין, הוצאה בנרמה, או לפעמים כן הוצאה כדין, אבל המצב השתנה, ובתי המשפט מלאים בשאלות, ונקבעו בזה כמה הלכות עם השנים האחרונות, איך מבטלים בכלל מינוי של בן ממשיך? אתם צודקים, אני שוב רוצה לחדד את הנקודה. מדובר לפי החוק באפשרות למנות בן ממשיך אחד, אבל כן יש בפסיקה סוגיות מה קורה כשלמשל, הרי אם נלך לדרישה היבשה של החוק, בן ממשיך צריך להיות מישהו שגר בקרקע כדי לפתח אותה. הוא לא רק נמצא שם. הזכות שנותנים לו לבנות עוד בית בנחלה, בצמוד לבית של ההורים שלו, נועדה לאפשר לו לגור במקום ולפתח את הנחלה. למשל, הפסיקה דנה, מה קורה אם הוא לא מפתח ב-100% את החלקה?
אם זה עובר לבן אחר.
הוא רק עובד חלקי.
ולמה לא עושים שינוי בחקיקה לנוכח התסבוכת הזאת שמפרקת משפחות?
אז השאלה במקומה, ואני יכול להגיד לך שגם עם התרבות הבנייה במושבים החקלאיים, שזו סוגיה נפיצה מאוד, שאם היו פותרים אותה לטענת מומחים, ואני שומע את זה משמיים באופן קבוע, הייתה יכולה מאוד מאוד לעזור במצוקת הדיור במדינה. אחת הסיבות שרוצים מאוד שהעניין ייפטר, זה הסוגיה הזו. ככל ויפטרו אותה, אז באמת יימצא פתרון גם לזכויות הקנייניות. הרי אם יש לנו היום פרויקטים שלמים שיכולים להיות תקועים רק בגלל שהבן הממשיך לא הובהר, תחשבו כמה סדר זה היה עושה המערכת.
אז כאמור, משרד המשפטים מגלגל את העניינים לרשות מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל זורקת את זה ממנה ולא מתייחסת לסוגיה. אני רוצה להודות לך, שלומי, תושב מושב במרכז הארץ.
שני סיפורים קטנים?
אין לנו זמן, הזמן שלנו נגמר, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך, שלומי, אולי נדבר בהזדמנות אחרת. אני רוצה להודות לעורך דין נתנאל לאופר, ידידנו.
אני מודה לכם, אני אומר משפט לסיום לעידודו של שלומי. איך שאני רואה את הדברים, דווקא בגלל גם המשבר הנוכחי שאנחנו נמצאים בו והתכונות בפסיקה, אנחנו הולכים לקראת פתרון.
אמן, אמן. תודה גם לשמי המומחה.
תודה רבה לכם באמת על הכל.
יניב רפאל, תודה רבה לכולכם, המשך.
תודה רבה למגיש גם כן, תודה.
נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.